שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים. אנחנו בתוכנית נוספת של מורים דרך, ואיתי עורכת הקבועה שלנו לימור סופר פטמן, פסיכולוגית פסיכותרפיסטית, והרב דוקטור מיכאל לייטמן. ואנחנו התחלנו בתוכניות הקודמות לברר, לעבור שוב על דברים שדיברנו עליהם ולהעמיק בהם בצורה חדשה בעקבות שאלות ששלחו לכם, שאתם שלחתם לנו. ואנחנו נמשיך מנקודה שעצרנו בה במעבר הזה של גילאי 3-6, ונסגור כמה נקודות שלדעתנו חשוב מאוד מאוד לברר אותם. נתחיל ונראה לאן זה יוביל אותנו. שאלות יש המון. בבקשה לימור.
שלום הרב לייטמן.
שלום לימור.
הדהמת אותי בתוכנית קודמת שאמרת שלמעשה אנחנו מחנכים ילדים על איזושהי מציאות שקרית, ושאפשר לדבר עם ילדים על עולמות עליונים. אז שני דברים נגזרים מזה. אחד, זה שבעצם רק כמובן הורים שלומדים קבלה יכולים ללמד חינוך שמבוסס על עקרונות כאלה.
לא כל כך הייתי חושב שזה כך.
לא?
לא, לא, לא.
אז תזכיר.
קודם כל, גם כן אני לא ראיתי הורים שכל כך מלמדים את הילדים שלהם בכל מיני מקצועות או בכלל במשהו אחר. ההורה הוא בקושי מקדיש, נו אמא אולי יותר, אבא בכלל, כמה הוא מקדיש זמן לילדים הקטנים במיוחד. ולכן אני לא חושב שבכלל אנחנו יכולים למסור את החינוך להורים, ולסמוך על ההורים בכל משפחה ומשפחה מה קורה, עד שאנחנו נגיע, נו נקווה שבעתיד איכשהו נגיע למצב שההורים יהיו מחונכים בעצמם, כך שהם היו מבינים מה החינוך שהם צריכים לתת לילדים, אז... אפשר לדבר, אבל בינתיים, אני חושב שרק דרך כלי תקשורת הרחבים, דרך טלוויזיה ואינטרנט, שההורים ידאגו רק שהילד יהיה קשור למקורות החינוך הנכונים דרך הכלי תקשורת, ובבית עם המסך הגדול היום אין לו שום בעיה להיות מקושר עם המקורות הנכונים, ולהתחנך טוב.
אז למעשה אם הורה, גם אם הוא לא לומד בעצמו קבלה, אבל הוא מסכים...
זה לא
מסכים...
קבלה, דרך אגב אנחנו לא מסכירים שם קבלה, ולא רוצים בכלל להגיד שזה קבלה, וזה באמת לא קבלה. כשאני מדבר על התפיסת המציאות, אני מדבר כמו שהמדענים גם כן חושבים היום, וגם פסיכולוגים. כשאני מדבר על השינוי... שינוי תפיסת החברה, קשר החברתי, הנחיצות להתחבר, נחיצות להיות בערבות, בקשר, בהדדיות, בהתחשבות, זה לא שייך מה זה קבלה. קבלה זה סך הכל איזשהו שם של משהו שיכולים תחת זה להכניס כל דבר, ממדונה וחוטים אדומים וגילוי העתידות ומה לא. ובכלל דווקא מה שלא שייך לחומת הקבלה.
Okay.
לכן אנחנו צריכים לדבר על חינוך הנכון, חינוך הטוב, חינוך האינטגרלי.
שהחינוך האינטגרלי הזה מדבר על, איך אמרת? הקשר, חשיבות...
הקשר הכללי, אדם עם הטבע. זה הכל. ואדם שמתקשר עם הטבע בצורה נכונה, הוא מגלה את הטבע בצורה שלמה. גם כן אותם דברים שאנחנו לא מרגישים, הוא מקבל לזה הרגשה, יחס. ולכן אנחנו דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, שאנחנו צריכים להתייחס לילד או בכלל לאדם שיש לו בפנים נשמה ומבחוץ גוף, וגוף אמנם שהוא גודל לפי התהליך משלו, אבל נשמה אין לה גיל, ואנחנו לכן צריכים לחשוב מה אנחנו רוצים לחנך ומה אנחנו רוצים לתקן, את הנשמה או את הגוף. גוף צריך חיזוק, צריכים לתת לו כל מה שיש. אבל בעצם האדם חי, אם אנחנו כבר מבינים שהוא חי לצורך יותר גבוה, כן? אז אנחנו צריכים לספק לו את האמצעים להתפתחות הפנימית יותר. ולכן אנחנו, מרגע שהוא נולד והלאה, אנחנו לא דיברנו, אני לא זוכר, דיברנו פעם מה שלפני שהוא נולד.
כן, דיברנו.
דיברנו קצת.
יש תוכנית שמוקדשת.
בסדר. אבל לפחות מרגע שהוא נולד והלאה, אנחנו מתייצים עליו כמו שהייצור שמורכב משתי שכבות, פנימית וחיצונית. ושניים האלו אנחנו צריכים להתייחס אליהם לשניים. כן? וכמו שדואגים, כן, כמו שדואגים לפנימיות, לנשמה, מה שנקרא, כך דואגים לגוף. ושניהם צריכים טיפול.
אז למעשה אתה אומר שבחינוך הרגיל שילד מקבל היום, גם אם הוא נורא נורא טוב במונחים של היום, אין שום חינוך לפנימיות.
לא.
אין התייחסות לנשמה.
אבל בעבר אצלנו כן היה.
והיה.
כן, שהיינו בזמני של בית המקדש הראשון ושני, כתוב שלא היה ילד או ילדה, מדן עד בר שבע, זאת אומרת, בכל הארץ ישראל, שלא ידע חוקי תומה וטהרה. חוקי תומה וטהרה, זאת אומרת, הוא היה מבין מה זה תכונות ההשפעה ותכונות הקבלה, מה זה טבע הבורא וטבע הנברא, הכל היה יודע ומכיר, כמו שמכיר את הפינה שלו עם הצעצועים.
זאת אומרת שחוקי תומעה וטהרה זה לא, הכוונה היא לא למשהו שהוא גשמי.
לא, לא קשרו.
אלא שהיה להם חינוך רוחני.
כן, ודאי.
זאת הכוונה.
כן.
וזה מה שהלך לנו לאיבוד?
כן, ודאי. וזה לא שייך.
ולכן
לא,
יש תחושה לא של חוסר ערך.
בגיל. כן. ואם אנחנו נתחיל גם כן במקביל עם התפתחות הפיזית שאנחנו רוצים לתת לו, שיהיה בריא ושלם,
כן.
אם חוץ מזה אנחנו גם כן נגדיר בו את החינוך הרוחני הזה, נקרא לו רוחני או בשם אחר, לא יודע, אולי זה מפחית מילה הזאת, כן? אז אנחנו נרגיש עד כמה שזה אחרת. אנחנו רואים את זה על ילדים שלנו. אני רואה את זה על הילדים שלי, שהם כבר לא ילדים, הם כבר בעצמם הורים. שבן שלי שהיה בגיל 7, התחלתי ללמוד איתו יחד חומת הקבלה, כי אז בעצמי התחלתי ללמוד. והוא היה תופס את זה בצורה מצוינת, והמורה שלי, רב שלי, רבש, שהוא היה מקובל גדול, ואין היום בכלל בגובה שלו, הוא היה מתייחס לזה מאוד פשוט, מאוד טבעי, הוא אומר, כן, תביא, בוא נראה אותו, ונשאל אותו, הוא שאל, בדק אותו, והיה מאוד שמח, ולא אסר לי ללמד אותו שום דבר.
וזה לא הפחיד את הילד.
ההפך. אני רואה שעד היום, אמנם שהוא חי כל כך הרבה שנים לחוד, הוא לא התקלקל, הוא התחתן לבד, הוא גדל לבד, בגיל 14, ומקיים חיים, ויש לי שלושה נכדים ממנו, והכל כמו שצריך. ואין לו שום בעיה, הוא מבין את העולם ומסתכל על זה בצורה מאוד מאוד בריאה, יציבה. ואף פעם לא פחדתי עליו. שהוא היה צריך לנסוע
לחול.
כן, לחול. ולא פחדתי עליו שיקרה משהו שיכול להידרדר לחינוך, לתרבות, למשהו רע. לא.
זה רק ידע שעובד עליו, או שיש פה איזשהו משהו?
לא, זה לא ידע ודאי, אתה צודק. זה לא ידע, זה בגלל שהלימוד הזה הוא משנה את הפנימיות האדם. הוא עושה באדם איזשהו קשרים חדשים, מפתח הפנימיות שלו, מפתח נשמה, ואדם אז מתחיל להסתכל על העולם בצורה אחרת. אני אתמול דיברתי עם הנוער שלנו. בני כמה הם היו שם? 14?
לא, זה משלנו מגיל 12-13 כבר, אז גיל...
במעלה.
16 אולי היו, כן. Okay. אפילו עד הצבא. אז הם אומרים שהכל טוב ויפה, חוץ מדבר אחד שבנות אמרו, שלא כל כך הם יכולות להתקשר לבנות בכיתה שלהם בבית ספר. כי שם הם אומרות, כאלה שטויות, כאלה דיבורים, כן, כאלה דיבורים, כאלו יחסים, כאלו קטנות כזאת. אחד ככה מסתובבת, שנייה ככה מדברת, הזאת היא משחקת בצורה כזאת.
משהו חיצוני יותר אולי.
כזאת שכל פעם לוקחים איזושהי דוגמה מסרטים, זה ככה וזה ככה וזה ככה וזה, וכל הזמן רק ממלאים בזה. אז לא טענה שלהם עליהם, חס ושלום, הם לא מעבירות ביקורת עליהם, אלא הם אמרו שמה לעשות לנו, כי אם אנחנו לא עושים כך, אז הם כבר חושבים שאנחנו גפתניות, שאנחנו ועוד ועוד, ואז מצד זה קשה להם.
זה חוסר תקשורת.
אז נתתי להם כמה טיפים. אבל בכל זאת, ודאי שזה קצת קשה ומוזר מצד אחד, אבל מצד שני היה מאוד נעים, נוח לדבר איתם, עד כמה שבגרות יחד עם
אז אתה אומר שני דברים, שזה מצד אחד מחזק אותם,
כן.
נכון, אמרת משהו לחזק, כזה בעצם על הבן שלך, שזה
נותן
מחזק.
נותן גישה בריאה לחיים, על העולם, על ההתנהגות של האנשים.
ומצד שני זה נשמע לי כמו מפתח את המודעות שלהם, במילים של היום, ודאי. במילים פסיכולוגיות, זה בעצם כן. סוג של מודעות מגיל נורא צעיר.
כן,
גם מודעות לעצמי, גם מודעות אחרת לעולם.
הנוער הזה שעכשיו אצלנו גודל, הוא מבין את הכל. הוא מבין תפיסת המציאות, מבנה העולמות, העולם שלנו, איך אנחנו מתקיימים, הטבע שלנו. מגיל 6, מתי הם מתחילים כבר?
כן, יש להם כבר, הם גם דורשים מגיל 6 ללמוד מבנה העולמות. יש לנו עכשיו, הם לומדים בשבתות.
כפי שהם לא רואים, הם לא מבינים.
הם מאוד מאוד אוהבים את זה, מאוד. כשהורדנו את זה, הם מבקשים להחזיר
את זה ממש. הם מבינים את זה יותר מהגדולים.
בטוח.
מבינים יותר מהגדולים, בצורה טבעית. כי ילד, שילד נולד לעולם, יש לו גישה לעולם הזה? אין.
לא, הוא לומד אותה.
כן, ואותו דבר הוא לומד את זה.
זאת אומרת, התנגדות לזה, אתה אומר.
אין, יש התנגדות, לא.
ומבחינתו זה עוד איזה רובד, כמו כשאתה עובר ממצב מונו לסטריאו, כן?
בפרט.
לעוד מימדים ועוד מימדים ועוד מימדים, מין עומק כזה.
ילד בגיל 6 מקבל שיעור מילד בן 8.
אז בכלל זה גם מוגש לו מילד אחר, כן. לא מבוגר.
הוא. אני לא יודע, אני רואה איך שהם מסתכלים על ה... אני מקנה איך שהם מסתכלים על, ה... על, ה... על המורים שלהם.
הקטנים,
כן.
הצעירים.
על השאלה יסתכלו ככה.
הם מאמינים באמת, להם. אני רואה את זה, אני רואה שהם פשוט מאמינים להם.
עשינו פה ניסיון כזה, באמת, אחרי שהרב דיבר על זה, אז עשינו במרכז לימודים משלים, שאנחנו מנהלים מעבר לכביש, כן, באמת כזה ניסיון. לא, אף אחד לא חשב שזה באמת יצליח בצורה כמו שזה... עכשיו בסדר, נעשה, זה יהיה נחמד. פתאום ראינו שאתה רואה ילד בן 6, הוא יושב והוא פשוט בשקט מוחלט, הוא מאזין לזה, מעניין אותו. כשבא ילד בן 8-9 להסביר לו, 3 שנים מפרש עשינו, להסביר לו משהו. זה מדהים לראות עד כמה הוא... הם מורתקים, מורתקים לחלוטין. ואז מה שקרה זה פשוט חודש או חודש וחצי, מדריכים רק ככה מהצד ו...
ליוות הקבוצות.
והקבוצות זה חוויה גדולה לילדים, ובעיקר חוויה למדריכים שהסתכלו בצורה מאוד... פתאום נפתח לך איזשהו פתח בתוך משהו שחשבת שאתה יודע מה זה חינוך, ופתאום אופ, נפתח איזה צוהר שיש לו כאילו חלל אינסופי להיכנס אליו להתרחב בו.
ואז אנחנו מחנכים דור המחנכים.
נכון. וגם אם הוא לא יהיה מחנך גדול, אם זה לא יהיה באופיו, הוא יודע מה זה להסביר, הוא יודע מה זה לא להבין. הוא נאלץ לחשוב על החומר אחרת. יש לי חברה שאמרה לי שכשהילד שלה לומד באוניברסיטה, אז כשהוא צריך ללמוד טוב, הוא אומר, אני חייב למצוא מישהו ללמד אותו, אני צריך ללמוד למבחן. זה בעצם הלמידה הכי טובה. אוקיי, אז זה לא מפחיד אותם עולמות עליונים?
לא, שום דבר לא מפחיד. לילד שום דבר לא מפחיד, בפרט שהוא מקבל את זה מילד קצת יותר גבוה, זה בכלל, זה בשבילו, זה תענוג.
וילדים יותר בוגרים יכולים ללמד נושאים כאלה?
כן, ודאי שככה הם עושים, הם כבר עברו את הדברים האלה.
אני זוכר דוגמאות, אני זוכר שנכחתי בשיעורים של ילדים בני 6, 7, 8, ואני ראיתי שיש דברים שהם יכולים להסביר, שאני לא מסוגל להסביר, במבנה עולמות, בצורה מאוד מאוד עמוקה, מאוד פנימית. אני זוכר את זה, נותר בי רושם, פעם אחרונה, שהייתי פעם ראשונה בכזה דבר לפני איזה 8 שנים, ואני זוכר כמה, איזה רושם זה ישיר, ממש ככה הסתכלתי, אמרתי, אופ, מה הם לומדים? אני מסתכל בכיתה אצלנו, רוב האנשים לא יודעים להגיב ולענות, והם בצורה מאוד פשוטה, חופשית, טבעית, מדברים על זה, וזה...
הם מעבירים גם כן למילים שלהם. כן, אז זה נשמע מאוד טבעי.
מדהים. גם לגבי הקשר בין אנשים, ילדים יכולים ללמד ילדים אחרים, האם זה עד כדי כך מפתח אותם, שגם רמות של קשר, הבנה, מתי השני נפגע או לא נפגע, גם זה...
אנחנו רואים שזה משפיע ללמד. כל כך על כל ההתנהגות שלהם, על יחס ביניהם, על הגישה לחיים, איך שהם כבר מעכשיו מתכננים את החיים שלהם בעתיד. אני אגדל, אני אתחתן, אני אלמד, אני אעבוד, אני אהיה בזה. זאת אומרת, הוא מסתכל אחרת. החיים שלו בשבילו זה יישום של איזה... תוכנה, תוכנית.
הבנה?
כן.
לא משהו שהוא קבוע מדי, מגביל מדי?
לא, 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 לא. הוא רואה בזה ממש דרך להתפתחות, לפריחה. לא, לא. הוא רואה בזה איזה פרספקטיבה מאוד יפה.
לגבי הסבר לילדים, גם אם ילד עדיין לא מבין את מה שאתה מדבר איתו, זה מועיל להסביר ולהסביר ולהסביר, גם אם הוא לא מבין, אתה אומר לו אהבה, אהבת הזולה.
בלימוד הזה במיוחד, כי כאן יש השפעת הכוח העליון שמפתח. זה תוספת, זה מצד אחד. מצד שני, בכל זאת, כמו שאל כל דברי העולם הזה, זה לאט לאט חודר, והוא מתחיל לקשור בפנים את הדברים, שומע מאחרים, מדבר בעצמו, ופתאום זה מתחיל להיכנס לאיזושהי מערכת, שאומנם הוא לא אוחז בה בחמישה חודשים שלו, אבל היא מתחילה להיכנס בצורה שכלית נוספת למערכת שלנו, ומתחיל לקשור, הוא מתחיל לקשור את הדברים שלא מתקשרים קודם, ורואה שזה באמת קשור אחד לשני, נעשה אצלו העולם גלובלי, הקשור, אינטגרלי, ואז הוא רואה שהחוכמה הזאת נותנת לו לראות את העולם בצורה קטנה. העולם כבר לא מפחיד, הוא לא גדול, הוא לא מפוזר, הוא לא מבולבל, כאן זה זה ושם זה זה. היחס הוא נעשה מאוד מאוד סיסטמטי כזה. כן, דידקטי, הוא
לכל דבר, הופך מובן יותר.
כן, לכל דבר הוא מוצא מקום, כל דבר הוא שם במדף שלו, וככה יש לו העיקר גישה. וזה עוזר לו מאוד.
גישה זה הבנה, סוג של הבנה?
זה סדר.
סדר.
כן, הוא מקבל יכולת לסדר את הדברים.
האמת שאם יש משהו שאנחנו כילדים רוצים הרבה פעמים זה להבין מה קורה ואת הסדר, אם יש בזה תבניות חשיבה מאוד אחרות ממה שקיים היום בעצם. יש בזה איזשהו בסיס מאוד רחב להסתכלות
אחרת. אם אנחנו מדברים על מצב לפני העולם הזה ואיך העולם הזה נוצר, ואיך אנחנו, וכל האבולוציה, ואיך אנחנו צריכים עכשיו להתפתח מבפנים, ואז הילד מסתכל בדברים האלה, ואחר כך על העולם שלנו גם כן, אצלו זה נעשה איזשהו מין תהליך אחד.
זה כבר לא כזה סיפור גדול, מה שקורה לי, אני והדבר הקטן שלי, כן, פתאום אני רואה איזו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה. ומה עושים, לימור פשוט דיברה איתי על ניסיונות שמנסים ופונים אליה מכל מיני קבוצות שמיישמות את השיטה, ויש להם שאלות שמשואלים מה עושים עם ילדים שמתקשים נגיד להתחבר לתוכן, או שהוא קשה להם, או שהוא מורכב להם, או שהם באים מחינוך אחר. איך, אני גם זוכר מצבים גם על עצמי וגם ילדים שעוברים כל מיני מצבים, פעם אתה נדחה מזה, פעם אתה אוהב את זה, פעם אתה לא מבין.
זה איך... כמו שהגדולים, שוב, לנשמה עם גיל.
אז אני רוצה להביא את הדוגמה. יש לי כן. דקה? כי הייתה פעילות, והיה כל מיני משחקים והפעלות, ושידור טלוויזיה, והיה להם כיף, וצחקו, ודיברו חיבור, ודיברו אהבה, ואמרו הקשר בינינו, וזה היה מאוד בולט בחדר כמה נעים להם, וטוב להם, וכיף להם, ואז ישבנו לסעודת ילדים. ודיברו ככה על... הם דיברו ביניהם ככה, מה היה להם נחמד ומה לא, ואז קם ילד אחד ואמר... אני לא מרגיש חיבור. ככה, ילד בן 6.
יפה.
וגם אנחנו התפעלנו. ואז כשהתפעלנו ואמרנו לו, יפה, אנחנו, זה באמת קשה, זה לוקח זמן, אז מה נעשה כדי להרגיש חיבור וכולי? כל הילדים קמו, ואחד אחרי שאני אמרו, אני לא מרגיש חיבור, אני לא מרגיש חיבור. כאילו, זה יצר איזה מין אפקט מדביק כזה, זאת אומרת...
זה גילוי הרע, נו בסדר, הכרת הרע.
אוקיי, אז השאלה באמת, אם עד כמה לאפשר להם את האותנטיות הזאת, את ההרגשה הזאת, שהרבה פעמים יכולה להיות בתוך מפגש, אולי בתוך פעילות.
למה שלא? הילד בהכרת החיים שלו, הוא סופק כל כך הרבה חומר, כל כך הרבה התנגשויות, התנגדויות, כל כך הרבה דברים סותרים שלא מבין, וגם בהתנהגות בבית, אולי בין ההורים ובין כולם, ומה ששומע בבית ספר, ומה שרואה בבית ספר וכן הלאה, שזה מה שאנחנו רוצים להביא לו את הדברים האלה למערכת אחת, ובמערכת הזאת אנחנו אומרים לו, מצביעים לו, על איזה דברים שבמערכת לא עובדים, והם לא עובדים בגלל האגו שלנו. אז זה דווקא עוזר לו לבנות יחס יפה לכל העולם חוץ מהאגו. שהוא רואה שדווקא זה הדבר המזיק. ובגללו, כמו שהם אומרים, אני לא מרגיש חיבור. למה אני לא מרגיש חיבור? כי אני לא מרגיש חיבור. אני לא רוצה אותו.
אז מה היית עונה לו?
הייתי עונה לו שאתה לא מרגיש חיבור מפני שאתה לא מקובר. בוא ננסה, האם אתה יכול להתחבר או לא? מה חסר לך? זה סדרת הפעולות שצריכים לעבור כדי להכיר, אבל זה כבר דרך להכרת הרע. זה כבר דבר גדול מאוד.
אבל אתה עושה עוד דבר, אתה שם עליו את האחריות ברמה מסוימת.
ודאי, אבל אני רוצה...
מחזיר אליו, כן.
רגע.
כי הוא אומר, אני לא מרגיש.
לא, 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 לא. תראי, זה מתקשר מאוד יפה לחינוך. כי כך אנחנו אומרים לו, אל תעשה ככה, ואל תעשה ככה, וזה אסור, וזה זה. מה אנחנו עושים? זה חינוך קופים. מה זה חינוך קופים? לא עשית לא טוב, מכה. לא עשית לא, אסור, אסור, אסור. הוא נמצא באיזשהו מסגרת משטרתית כזאת, כן? כמו בבית סוהר, שזה אסור וזה אסור, ועל זה מכה, ועל זה... כאן הוא מתחיל להבין, ומבפנים מבין, כדאי או לא. לא שיש אסור ומותר, אלא כדאי לי או לא כדאי לי. לפי מה הערכים, מה שאנחנו אומרים, ולפי החברה שהוא מתפתח בה. זה כבר אחרת לגמרי. אנחנו לא באים עליו כמו איזשהו משטרה, כמו איזשהו אנשים שמגבילים אותו והוא לא מבין למה הם רוצים ממני, הם ממש אכזריים, הם רוצים שיהיה כך, לכן הם משתיקים אותי. לא, אנחנו מסבירים לו מבפנים למה זה לא כדאי. ושאנחנו גם כן נמצאים באותו התהליך, אנחנו שותפים עמו, וכולם בכלל בעולם ככה צריכים להיות.
אז אמירה כמו, גם אנחנו הרבה פעמים לא מרגישים חיבור, ואז אנחנו עושים כל מיני דברים.
יחד לומדים, יחד עושים.
יחד שרים.
בפרט שהוא נמצא עם הילדים יותר גדולים, זה פותר את כל הבעיה. זה בטוח שזה מפתח להצלחת החינוך. עם הגילאים, הם ככה, כל אחד קשור ליותר.
מדורגים. למה? כי הוא רוצה להיות איתם?
הוא רוצה להיות דומה להם. אם מה שהם מסבירים לו, בשבילו זה קדוש. ככה זה הטבע. מה שאומרים ההורים זה ככה, הם עושים לטובתם.
אז בעצם, לפי מה שאתה אומר, היינו צריכים להציע לאחד הילדים הבוגרים אולי להסביר לו באותו רגע משהו.
כן, כן. אנחנו בעצם בונים את התוכנית החינוך שלנו כך, שרק ילדים יחנכו ילדים. המחנכים שלנו, הם רק יהיו ככה...
ילבו את התהליך.
בצד, ילבו תהליך. עד, עד, עד שהילדים האלו הגדולים, הם יפתחו את התוכניות מעצמם ומשחקים והפעלות, ולגדולים לא יש שם מה לעשות.
עד כדי כך?
עד כדי כך.
אוקיי. עוד שאלות לגבי אסור ומותר אולי?
נגענו בזה קצת.
כן,
תודה. באמת נגענו באסור ומותר. השאלה היא, היום מקובל מאוד, בעיקר בגלל הבלבול של ההורים, כל הזמן יש המון שאלות. עד איפה אני נכנס באינטראקציה עם הילד? איפה אני, האם להגיד לו אסור או מותר? האם לא? עכשיו יש באמת מגמה של החזרת סמכות הביתה. והרבה מאוד הורים אומרים, אסור, מותר לילד וכאלה דברים.
סמכות הביתה? סומכים על ההורים?
ההורים מרגישים שמאבדים סמכות.
ההורים איבדו. איבדו סמכות. יש איזו
תחושה ש... אבל זה לא תלוי בהם, זה תלוי בזה שילדים גדולים, ילדים נעשים יותר חכמים. הם דורשים יותר וההורים לא מסוגלים לספק להם את זה.
נכון, אבל יש גם דברים שכן תלויים בהתנהגויות של הורים, של עד כמה הם בעצם כן משמרים איזה סמכות טבעית בתוך הבית, או איזה יכולת לייצר תבנית בבית.
איפה אני כהורה קובע גבול? זאת אומרת, איפה אני נכנס? איפה התפקיד שלי כהורה? זה כי יש כזאת שאלה. יכול להיות שהיא לא נכונה מיסודה, אבל השואלים...
בוודאי שלא. אין חינוך על ידי מכות, אין חינוך על ידי הלחץ, אין חינוך על ידי הגבול. הוא צריך לעשות לעצמו גבול. אותו ילד.
אז מה אני עושה?
מאיזה גיל הוא יכול לעשות?
או להשתדל מההתחלה. להשתדל ממש...
גילאי שנתיים שלוש יכולים לעצור את עצמם?
בוא נראה אם אנחנו נצליח, אבל אני חושב שבעתיד כן. לפי מידת הבנתו ותפיסתו, כן.
מה זאת אומרת? איך הוא יכול...
זאת אומרת, עד כמה שהוא...
הוא רואה רק את עצמו, מבין רק את עצמו.
לא, 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 לא מסכים. אני רואה אפילו על ההתנהגות של הנכד שלי בן שנתיים. עד כמה שהוא ככה מסתכל עליי ועוקב אחריי, איך אני אגיב ואיך מותר ואיך אסור, והוא יודע שזה יהיה אסור, ואז הוא עושה ומסתכל עליי מתי אני אצעק עליו.
אוקיי, ומתי הוא עושה, וכשהוא עושה דווקא, מה אתה עושה אז?
אז הוא עושה דווקא, הוא יודע שהוא לעשות דווקא. זאת אומרת, יש לו הבנה על, על הפידבק ממני.
כן.
ואז אנחנו יכולים דרך זה להסביר לו הכל. אנחנו לא יכולים להסביר רק בתנאי שהוא לא מבין את הסיבה ומסובב, קודם ונמשך, אני והוא, תגובה ממה שהוא עושה. אבל אם ישנה הקומוניקציה הזאת בינינו, הקשר הזה הדדי, אז זה, זה, זה פתח לחינוך. אז למה לי ללחוץ?
אם הוא פוגע במישהו,
כן,
אז אתה תיחס עליו? פוגע, הרביץ.
נשך,
לקח. בכוונה.
אני מבין. למה לכעוס עליו? למה?
כדי שיבין לא להתנהג כך בצורה שפוגעת באחרים.
אבל זה לא נכון. הוא יבין שלא כדאי להתנהג.
לא, הוא יבין שאני לא אוהבת את זה. או שאני לא רוצה את זה. אבל בינתיים אני אשמור על אחיו.
אני לא חושב שגם כן תוכלי לשמור על אחיו, אלא תביא שיניים ביניהם. אז זה לא גישה.
אז איך נכון?
אז איך כן, לדעתך?
הדבר היחידי שאנחנו יכולים בצורה כזאת לעשות, זה רק רווח הדדי שביניהם להפעיל. רק רווח הדדי. להוציא מהם תחרותיות, שתחרות יכולה להיות בתנאי שהם משחקים יחד.
נגד, להשגת משהו.
יחד, כן. ואז ההפעלות הן צריכות להיות בצורה כזאת. כל ההפעלות בצורה כזאת. זה שאני מראה לו שאני לא מרוצה, זה גרוע מאוד. זה גרוע מאוד. זה לא הוכחה שזה נכון או לא נכון. אלא ההפך, הוא מתחיל עכשיו לקבל אותי כאיזשהו שטלטן. לא בצדק, אלא בכוח. אני רוצה שכך יהיה לו, ממש כך חושב עליי.
אתה אומר שגם בגיל שנתיים אפשר להראות להם סוג של צדק.
הוא כבר מבין. הוא כבר מסתכל עליי, אני אומר לך. הוא כבר מסתכל עליי, בודק אותי איך אני אגיב.
ואיך אתה מגיב?
לפי איך שהוא מסתכל עליי, אז אני מתחיל לחשוב איך להגיב. כי אני רוצה שישאר אצלו זיכרון טוב עליי. שיחשוב על סבא טוב, על סבא צודק, ישר.
כן, אבל לא, עושה מה לא סבא עושה מה שאני רוצה שסבא יעשה.
כן, אבל אסור לי להגיב בגלל שבא לי.
Okay.
אני צריך להביא את זה לא להבנה.
ילדים מחנכים מבוגרים, זה בעצם מה שאתה אומר.
גם.
במובן מסוים.
כן.
טוב, אנחנו כרגיל לא הספקנו את השאלות שהכנו לתוכנית.
וגם שחינוך זה הרבה תכנון ולא משהו שהוא...
כן, אז דיברנו על החשיבות של לקשור את הילד לטבע, את האדם הקטן מגיל צעיר, ודיברנו על כמה לימוד הקבלה או הקבלה בשיטה הטבעית שלה, בלי אפילו להגיד את המושגים האלה, מפתחים את הילד ונותנים לו פרספקטיבה מאוד רחבה על החיים שלו. דבר שלא קיים היום אצל הרבה ילדים וחסר להם מאוד, זה פותר להם המון המון בעיות. דיברנו על דור מחנכים, שזה אמור להיות דור הילדים בעצם, וכמה ילד קולט מילדים יותר מבוגרים ממנו, ודיברנו על זה שאנחנו צריכים בסופו של דבר, שלא צריך לחנך ילדים בצורה של ככה בא לי או חינוך קופים שאסור וכולי, אלא צריך לעזור להם בעצם לעזור להם בזה שאנחנו בונים להם רשת יחס נכון לחיים כבר מגיל מאוד מאוד, כבר מגיל קטן. ההורה באיזושהי דרך צריך להתחיל להתעלות מעל התגובה הטבעית שהוא היה מגיב האגואיסטית לילד ולהתחיל לנהוג אחרת.
ובכל זאת פתרון אני הייתי מוסיף, הוא אך ורק בזה שהקצת יותר גדולים יחנכו את הקצת יותר קטנים.
אז זה הסיכום שלנו. תודה לכם, תודה לימור, תודה רב לייטמן.
תודה.
להתראות.